טוב, ערב טוב לכולם, לעילוי נשמת
יצחק בן ליזה.
אני הבנתי שאתם מתכנסים פה כל יום שלישי, שזה מאוד נחמד. ואני אדבר בדברים חשובים מאוד, 20 דקות בערך, ומי שיקשיב לי טוב ירוויח בגדול מה-20 דקות האלה, לשאר החיים. ומי שיהיה עסוק באוכל ולא יקשיב, יפסיד. כדאי לכם להקשיב רבע שעה 20 דקות, כי אתם הולכים אולי ללמוד משהו שעוד לא שמעתם עליו. אתם יודעים, בכל העולם, כל פעם שנפטר מישהו, עושים אזכרות, מתכנסים, מביאים סעודות, תורחים. אחר כך יש כאלה שמשלמים להזמין ספר תורה, עולה המון כסף, הכנסה. ושנה באים לבית הכנסת להגיד קדישים וכל זה, ורוב האנשים שעושים את זה אין להם אפילו אחוז הבנה מה הם עושים. סתם, בכלל לא מבינים. עושים כי זה עשה, כי ההוא אמר, כי השכן עשה, כי הדוד עשה, כי האבא עשה. אבל הם באמת לא מבינים, לא מבינים מה הם עושים. מה שייך עכשיו לאדם שנפטר, והאדם שכבר נקבר וכבר כמה חודשים עברו, שעכשיו יושבים ואוכלים אגוזים ועוגות, מה זה מועיל לו? מה זה מועיל לו שאוכלים ענבים ואומרים כמה מילים? מה כל הדברים? מה זה יועיל לו עכשיו אם יביאו או ישימו ספר תורה בבית הכנסת? בגלל שיגידו שזה לעילוי נשמתו, או שמישהו שעושה לו כבוד קנה את זה, אז זה מועיל לו? חשבתם פעם מה כל המנהגים האלה? מה זה מועיל? אדם שנפטר, מה זה מועיל לו זיכרון? הנה, משה דיין נפטר. יש עכשיו רחובות משה דיין. מה זה מועיל לו? התולעים גמרו לאכול אותו כבר לפני 20 שנה. עכשיו זה מועיל לו.
המשמע שלו למעלה, תולעים.
או, יפה מאוד. יפה מאוד. אז אנחנו כמובן לא עושים בשביל הגוף של אותו אחד. אנחנו עושים בשביל הנשמה. עכשיו, מי יכול פה להוכיח שבכלל יש נשמה? אולי זה בלוף. חשבתם פעם? אולי זה המצאה. אולי הערבים המציאו. מי יכול להוכיח לי עכשיו ב-100% שיש כזה דבר נשמה?
בטח שיש נשמה. אתה יודע למה יש נשמה? עכשיו נגיד מישהו מת, נכון?
כן.
הנשמה שלו יצאה ממנו כבר עברה למישהו עד שתיים. אותו רגע.
טוב, אז בואו רק כדי שלא נבזבז את הזמן. בתורה כתוב ככה, בפתיחה, בדף הראשון של התורה, כתוב ויצר השם אלוקים, את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים והיה האדם לנפש חיה. שלושה שלבים בבריאת האדם. למה לא כתוב ויברא אלוקים את האדם עפר מן האדמה? הרי בתורה אין מילה סתם. זה לא ספר של איזה משורר שהיום מתעורר על צד שמאל, מחר על צד ימין, אז הוא משתמש במילים אחרות. זה שפה אלוקית. הקדוש ברוך הוא לא עובד לפי מצבי רוח ולפי מתחשק לו. כל מילה היא מדודה. מה ההבדל בין ברא לבין יצר? למה לפעמים כתוב בתורה ברא אלוקים, ולפעמים כתוב ברא השם? ולמה לפעמים כתוב שדי? ולמה לפעמים כתוב אל? ולמה לפעמים כתוב יוד, ה' ו' ו-ה'? ולמה לפעמים כתוב יצר? מה כל המילים האלה? יש להם משמעות עמוקה מאוד. מי שלא מבין אותם, הוא בחיים לא יבין מה תכלית החיים. אז בתורה כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. על שמיים וארץ ועל העולם כתוב ברא. מה זה ברא? ברא פירושו יש מאין. לא היה כלום, היה רק חלל, לא היה חומר, לא היה שום דבר. וברגע של מיליונית השנייה, כל העולם, כל החומר בעולם נברא. אבן, מים, ברזל, נחושת, יעלומים, כל מה, חול, כל מה שיש בעולם, כל הגלה, הכל נברא בשנייה, על פית השנייה. מה זה יצר? מלשון צורה. עכשיו שיש חומרי גלם, מעצבים אותם לפי רצון היצרן. אחד רוצה לעשות יעלום עגול, השני רוצה לעשות יעלום משולש, כן? אז זה היצרן מחליט איך ליצור את האבן. אבל הגלם היה קיים כבר. זאת אומרת, אלוקים החליט מחול ומאש וממים ומברזל, כל היסודות שיש בטבע, מאוויר, לברוא אדם. לכן כתוב ויצר השם אלוקים, הוא נתן לו צורה, מלשון צורה, זאת אומרת כבר היה חומר, רק הוא ייצב אותו. אחרי שכבר הייתה בובת חול, היא עדיין לא יכולה לזוז, היא לא יכולה לדבר, היא לא יכולה לעשות שום דבר. מה זה מועיל? אוקיי, יש בובה בים, איזה ילד בנה בובה, יפה מאוד, עשה לה צורה, דמות, מצוין, זה נראה כמו אדם. הוא יכול לזוז, יכול לחשוב, יכול לזכור, יכול לחשב 2 כפול 2, הוא לא יכול לעשות שום דבר, זה סתם בובת חול, היא לא שווה דולר. כמה שווה גוף האדם? אם מפרקים את גוף האדם לחומרים, זה שווה 2 דולר, פחות מ-10 שקלים. מה יש בגוף האדם? ברזל, מלח, מים, אוויר, כל היסודות, חול, כל מה שיש בגוף האדם, דולר לא שווה, 2 דולר. מחיר של צפיצה כבר עולה יותר מהאדם. עכשיו שאדם מת, טובים 10 מיליון דולר באמריקה. אם האדם נפצע ונהרג בתאונה, לא טובים 2 דולר, 10 מיליון, 50 מיליון. למה? כולם מבינים שהערך של האדם זה לא הערך של הגוף, אלא זה הערך הרוחני שלו. וערך רוחני באמת אין דרך לאמות כזה דבר. גם אם תגיד מיליארד דולר זה לא מספיק. כמה שהאדם יותר במדרגה, ככה יבקשו עליו יותר כסף, כן? אם זה היה פיקאסו, או זה סתם צייר זרוק בפארק, על הצייר הוא יבקשו מיליון, על פיקאסו יבקשו 500 מיליון, כי כל תמונה שלו שווה 100 מיליון. לפי ערך האדם, ככה מעריכים אותו מבחינה רוחנית. אם יש איזה זמר גדול, או איזה ספורטאי גדול, גם מבטחים אותו בהרבה יותר כסף. זאת אומרת, רואים שהערך של האדם זה לא הגוף, אלא זה רק היכולות שלו, הכישרונות שלו, כן? לכן כתוב ככה, תשמעו, אחרי שהבובה נבראה, כתוב והיפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, הוא הכניס בתוך הגוף נשמה שהיא מזיזה את האדם, והיא האדם לנפש חיה. זאת אומרת, אחרי שהנשמה נכנסה, אז האדם התחיל לתפקד, לחיות, ללכת, להבין, לזכור. עכשיו, מה זה שלב המוות? איך אדם נפטר? מישהו בעולם היום יודע מה נקודת המוות? אף אחד בעולם לא יודע את נקודת המוות. לא בתי משפט, לא כמרים, לא רבנים, לא רופאים. אין אף אדם מתוך 7 מיליארד אנשים שיכול להצביע, עכשיו הבן אדם מת. אין כזה דבר. לא יודעים את זה באף בית משפט. אני ישבתי באמריקה, בניו יורק, עם מושל מדינת ניו יורק, ואמרתי לו שכולם מתווכחים מהי נקודת המוות, ואז הוא אמר לי, בשנות ה-70 שלחתי מכתב לשופט הראשי של בית המשפט העליון של אמריקה, שיקבע בחוקה מה נקודת המוות. שלח לי השופט, הוא אמר לי, שלח לי מכתב, אני מתחנן בפניך, אל תעלה את הסוגיה הזאת לדיון ציבורי, כי זה לא ייגמר. אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע מה נקודת המוות. איך זה יכול להיות? דבר כזה חשוב, התורה לא גילתה מה רגע המוות? אז התשובה, בזמן התורה שלא היה מכשירים כמו היום, אז התורה הייתה, דיברה בפשטות. כל מה שנושם חי. כל מה שנושם. כל עוד האדם נושם בכוחות עצמו, הוא נחשב חי. ברגע שהוא לא יכול לנשום יותר, הוא נחשב מת על פי התורה. דקה, שתיים אחרי, הוא מת. אבל היום יש מכשירים שמחיים את האדם עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש. התקופה הזאת, מהרגע שחיברו את האדם למכשירים, יש ויכוחים בכל העולם אם הוא נחשב חי או מת. לכן יש מחלוקות בין גדולי הרבנים בעולם, למשל הרב עובדיה יוסף והרב אלישיב, מתווכחים אם מותר להוציא לאדם כזה את הלב, להעמית אותו בידיים ולשתול את הלב הזה לחולה שעומד למות. למה? אומרים מהתורה הוא כבר מת. עכשיו שאנחנו מוצאים לו את הלב, מצילים יהודי אחר שימות גם כן. לפחות נציל אחד אחר, זה במילא מת. ברגע שננתק אותו מהמכשירים הוא מת. למשל אחד כמו שרון, שהוא מת מוות מוחי נאמר. אם עכשיו יוציאו לו את הלב וישתלו אותו לאדם אחר, הוא יכול לחיות 20 שנה אולי. אם לא, אז הוא נשאר ככה במיטה, אין לו שום פעילות מוחית. זה הוויכוחים בעולם היום, ממתי האדם נחשב מת. אבל בזמן התורה זה היה פשוט מאוד. כתוב בספר קהלת, והנשמה תשוב לבעליה, כי הוא נתנה. מי זה בעליה? בעל הבית של העולם. הוא יצר את הנשמה, חלק אלוה ממעל, ואז הנשמה חוזרת אליו, והגוף יושב לאפר, כי ממנו לוקח, והגוף חוזר לתולעים, ונגמר 11 חודש. למה אומרים קדיש שנה? חשבתם פעם למה אומרים שנה? יש שתי סיבות לזה. סיבה אחת, לוקח 11 חודש לגופה להתעכל, להאכל בקבר. 11 חודש, זה הזמן הממוצע שלוקח. לכן עושים 11 חודש, ואז מפסיקים שבוע, ואומרים עוד 3 שבועות קדיש, ומסיימים את השנה. למה מלכתחילה אומרים קדיש שנה, למה לא 10 שנים? מה מפריע? נמשיך עוד 10 שנים. אדם רוצה, אוהב את אבא שלו, רוצה להגיד 20 שנה קדיש עליו. יום יום, הוא מלא בא לבית הכנסת. למה רק שנה? מכיוון שהמשפט של האדם מהרגע שהוא נפטר, על כל חייו, על כל נשימה, על כל מילה שיצאה לו מהפה, על כל גניבה שהוא גנב, על כל שבת שהוא חילל, על כל בן אדם שהוא פגע, כל דבר שהוא עשה בחייו, כל מעשה זנות, כל מעשה רצח, כל מעשה אונס, כל מה שאדם עשה בחייו, את הכל יביא השם במשפט. אי אפשר לברוח מבית דין של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לברוח. אין את מי לשחד, אי אפשר לעבוד על אף אחד, אי אפשר להפעיל פרוטקציות. מהרגע שהנשמה עלתה לבית דין של מעלה, כמה שעות אחרי הפטירה, יש שבעה ימים שהנשמה הולכת לקבר ולמקום שיושבים שבעה, שבעה ימים, הזוהר אומר, ואחרי זה מתחיל או התקופה הכי יפה של האדם בחיים, או התקופה הכי קשה שלו בחיים, תלוי מי הוא היה. הרב אלישיב נפטר לפני כמה חודשים, הוא אין לו מה לפחד מיום הדין. הוא כל החיים שלו למד תורה ועסק במצוות. מעולם הוא לא גנב, מעולם הוא לא דיבר לשון הרע, מעולם הוא לא עשה שום מעשה רע. כל מה שעשה בחייו על פי התורה, כי היה לו יראת שמיים. לכן הוא ישב כל החיים, למד תורה והתקדש, וחי בעוני ובדלות, ויכל להיות מיליארדר, לא מיליונר, וכל העולם עמד בתור כדי לנשק לו את היד, והוא רק מה שעניין אותו זה צניעות, קדושה, יראת שמיים, שעתיים ביום הוא ישן, כל החיים שלו 102 שנה. אדם כזה הוא לא צריך לפחד מיום הדין, אבל האבסורד שדווקא הוא מפחד מיום הדין הרבה יותר מאיתנו. כי כמה שאדם יותר גדול, ככה הוא מכיר יותר בעוגמת מצבו. אדם שהוא בור וטיפש, הוא לא מכיר מה מצבו. למשל, אדם יש לו עכשיו, אומרים לו, שמע, אדוני, לא עלינו, כן? יש לך סרטן, הוא לא יודע מה זה. אז הוא צוחק. אומרים לו, מה אתה צוחק? הוא אומר, מה הבעיה? אבל מסבירים לו, הוא לא מבין שזה מתרבה ועוד כמה חודשים זה אוכל את האדם. כיוון שהוא לא מבין, אז הוא צוחק, גם ילד. ילדים במחלקה לא עלינו שאומרים להם את זה, הם ממשיכים לבעוט בכדור ולקפוץ ולאכול גלידה. הם לא מבינים מה חומרת מצבם. אבל אדם שמבין ברפואה, איך שהוא שמע את זה, ישר הוא מתמוטט נפשית. למה? הוא מבין מה חומרת מצבו. 20% סיכוי להינצל, אז הוא בלחץ. הוא מיד מתחיל לשנות את הצבא, לרוץ למומחים, הוא מתחיל להחזיר כל מיני דברים לעשות. למה? הוא כבר יודע, מצבי לא בטוח. זאת אומרת, כמה שאדם יותר פיקח, הוא יותר מבין כמה הוא רחוק מבוראו ומהאמת. כמה שאדם יותר חי בדמיונות ובחושך, הוא לא מבין מה מצבו. רק הבעיה היא שבשמיים לא מתחשבים אם אתה גאון או טיפש. המציאות היא אותה מציאות לכולם. בין בת הגאון, בין בת הטיפש, בין בת העשיר, עני, זכר, נקבה, צעיר, מבוגר. כל מה שלא יהיה, אתה מגיע לבית דין של מעלה, כולם נשפטים על אותם קריטריונים. לכן שנה משפט, י' ב' חודש, 12 חודש המשפט בשמיים. ולכן באותה זמן שאותו אדם נשפט, כל הבנים שלו והקרובים שאומרים קדיש עליו, מקלים בדינו קצת, לא הרבה, אבל קצת, בזמן שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא ומשפחים את הקדוש ברוך הוא, לכן זה מקל בדין. למה הדבר דומה? יש עכשיו שופט בבית משפט עליון, עומד לשפוט אדם עכשיו לתליה או למאסר עולם או לחופש. אז עכשיו הוא עומד בבית משפט, כל העולם צופה במשפט שלו, והבן שלו עומד בכניסה לבית משפט, כל פעם שהשופט נכנס ומשבח את השופט, אומר לו, תבוא עליך ברכה, כמה אתה גאון, כמה אתה צדיק, כמה שמעתי עליך. אין מציאות שבעולם שזה לא ירקח את ליבו של השופט. אפילו אתה אומר לו שלום במעלית בבית משפט, ואחרי שעה אתה בא אליו לדין, כבר יש לו אליך סימפתיה שלא הייתה לו קודם. לכן זה דבר רוחני. שאדם מיוצר קשר מילולי עם מישהו, תראו איך אנשים מפתחים קשר.
מי ששופט זה השם עצמו?
השם עצמו שופט. השם זה שופט, רק מה, יש בית דין של מעלה, יש סנגור, יש קטגור. כמו שהבית משפט בעולם בנוי, ככה הבית דין של מעלה בנוי. רק יש מלאך שהוא בא ומקטרג, מביא את כל העבירות של האדם בכל חייו, מבר מצווה עד יום הפטירה. ויש מסנגר, מי זה המסנגר? הוא כל הזמן בא ומביא את המעשים הטובים שהאדם עשה, צדקה, חסד, עשה שלום, היה לו כל מיני ניסיונות שהוא עמד בהם, אז הוא תרם כספים לתורה, לישיבות, לכל מיני לנזקקים, זה מקל מאוד על האדם בדין, כי אף אחד לא מושלם, אין אחד שאין צדיק שלא יעשה טוב ולא יחטא, אבל צדקה תציל ממוות, לפעמים אדם כבר נגזר עליו בראש השנה, לא עלינו ללכת באותה שנה, ואז איזה צ'ק או מעשה גדול של צדקה שהוא עשה, אפילו לא מבין שהוא קיבל עוד 20 שנה בזכות זה. למה? כבר ראינו בתנך מקרים כאלה, שהקדוש ברוך הוא שלח נביא לחזקיהו המלך, אמר לו תתכונן, אתה עומד לעזוב את העולם, וחזקיהו ביקש סליחה על מעשה שהוא עשה, והקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד 15 שנה לחיות. אז ראינו בתנ"ך מציאות כזאת שאדם יכול לשנות את רוע הגזרה. רק לפני שנסיים, אני אסביר למה דווקא מכל התפילות בעולם בחרו שקדיש היא התפילה שמועילה לנשמה. למה? למה דווקא קדיש? למה לא תפילת 18? הרי זו תפילה הכי חשובה. למה לא קדושה? קדוש, קדוש, קדוש. למה לא... כן, אז למה דווקא קדיש? אז עכשיו הנקודה היא ככה. קדיש הוא בנוי מארבע מחלקות. ארבע מחלקות. יש את האמן הראשון, אמן השני, אמן השלישי, אמן הרביעי, ואז כל השאר זה תוספות, כן? אבל הקדיש העיקרי, מה שאנחנו קוראים חצי קדיש, אבל באמת זה הקדיש השלם, השאר זה רק תוספות, זה יש לו ארבע מחלקות. מה הם ארבע המחלקות? העולם בנוי מארבע קטגוריות. יש את הבוס, את הבורא עולם, קדוש ברוך הוא, ויש את העולם, ויש את האדם, ויש תכלית החיים. ארבע מחלקות. הבוס, העולם שהוא ברא, האדם שזה הדבר הכי חשוב בבריאה, ותכלית החיים. היום הצרה בעולם שכמעט אין אף אדם בעולם שיודע מה תכלית החיים. אין אף אדם. כל אדם ששואלים אותו גוי, חילוני, מסורתי, דתילוני, דתי, והרוב החרדים, רוב החרדים אפילו, שואלים אותם מה תכלית החיים, לא יודעים. להיות טוב, לעזור למסכנים, להצליח, להתחתן, להביא ילדים. כל התשובות שהם נותנים הן לא נכונות. למה? אם התכלית היה להתחתן ולהביא ילדים, היית קוף. גם קופיה יש לו נקבה ובילדים, והם משחקים בספארי ואין להם דאגות, לא צריכים לעבוד 30 שנה לשלם משכנתה, מחלות, חיסונים, צרות, מס הכנסה, אין להם את כל זה. 3 שעות תנועה בשביל להגיע מתל אביב לנתניה, אין להם את כל הסבל הזה. חיים בג'ונגל, מבסוטים, אין להם דאגות. ראיתם פעם קוף עם שיער לבן? ראיתם פעם קוף קרח? ראיתם פעם קוף דאגות, יש לו עכשיו ביטוח לאומי, העירייה, שמו לו עיכול, צו יציאה, מה? ראיתם פעם את הדברים האלה? חיים שלהם חופשיים, חופשיים, בלי כל הבלוף, בלי כל התחרות, בלי העוגמת נפש שיש לאדם בעולם. לחיות אין את זה. אז אם התכלית הייתה ליהנות בעולם הזה, אז כל האנשים היו צריכים ליהנות, כי הבורא יודע מה הוא עושה. הוא שם אותנו ליהנות, איך ש-99% מהאנשים סובלים פה, כמעט ואין אחד שהוא מאושר. כולם דיכאונות, בעיות, צרות, לחצים, צבא, מילואים, כל אחד והגירושין, כל ילדים, סמים, בעיות, אז כולם סובלים. אז אם התכלית היא ליהנות, אז אף אחד לא נהנה. אז מה התכלית? אז הקדיש מסביר את הכל. שאומרים, התגדל והתקדש שמי רבה, זה אמרנו, קטגוריה ראשונה, מדברים על השם. אחרי זה כולם אומרים אמן, אז חותכים, עוברים לקטגוריה השנייה, בעלמא דיברה כירותה, בעולם שברא כרצונו, זה העולם. אז כולם אומרים אמן. אחר כך אומרים בחייכון וביומכון ובחיי דחו בישראל, מדברים על האנשים. ואז אומרים אמן, וכולם צועקים, יהיה שמי רבה, זה תכלית החיים. עכשיו אתם הבנתם מה הסוד של הקדיש. כולם צועקים, יהי שמו של הקדוש ברוך הוא מתברך ומתקדש ומתרומם ומתעלה על כל העולם שהוא ברא. זה התכלית של היהודי בעולם. יהודי בכל דקה ושנייה בחיים שלו צריך לקדש שם שמיים ברבים. בין בו בשדה תעופה, בין בו בצבא, בין בו במלחמה, בין בו בבית משפט, בין בו בכביש. כל ההתנהגות שלו צריך שכל מי שיראה אותו ככה עם הכיפה שלו יגיד, איזה עם, עם, איזה עם קדוש. והתלמוד מלא בדוגמאות כאלה שגויים התגיירו בלי לדעת האמת. רק ראו איך הרבנים היום מתנהגים בזמן התלמוד, רצו כבר ישר להתגייר. רצו ישר להתגייר. למה? כי זה יראה להם את האמת של החיים. וגם אני, רוב ההרצאות שלי באתר שלי, אני הבאתי לכם קצת דיסקים פה, שם שמנו אותם, אתם יכולים לקחת, אבל יש לי אתר אינטרנט שהוא מפורסם בכל העולם, ומיליונים של אנשים נכנסים אליו ושומעים הרצאות בכל מיני שפות. זה מתורגם לטורקית, לרוסית, והרצאות הרבה באנגלית, ויש לי שם עימות עם איזה כומר אחד אמריקאי על הנצרות, על הבלוף של הנצרות, שהוא בסוף מודה שזה בלוף. בסוף האימות הוא אומר, הכנסת אותי לבור, אני לא יכול לצאת ממנו. ואמרתי לו, הוכחתי לך שהנצרות זה בלוף, זה לא ניתן על ידי בורא עולם, ולא אמר לו. אמר, אבל הלב שלי לא נותן לי להיפרד מזה. אמרתי לו, גם המחבל שמתפוצץ על ילדים והורג אותם, הולך עם הלב שלו. אנחנו לא מדברים לב, לב זה דמיונות. אנחנו מדברים אמת. הראיתי לך שהנצרות זה בלוף, מלאה בטעויות, זה לא יכול להיות שהשם נתן כזאת דת מטופשת, מלאה בטעויות. אנשים לא עושים, אפילו אדם חכם לא היה עושה כאלה טעויות. אז זה לא מבורא עולם. והוא ראה, וגם האסלאם, מלא בטעויות, מלא בשטויות. אבל בתורה שלנו, מעולם האדם לא מצא טעות. 3,320 שנה, כולם מתים למצוא טעות. למה כולם כל כך נלחמים בתורה ובדת? למה? חשבתם פעם? מה אכפת לך? עזוב את... לא רק סיבה אחת. אם אני מודה שהדת אמת, זה מחייב אותי מיד. ישר ישאלו אותי, אז למה אתה לא שומר שבת? כתוב אותי ביני וביניכם. איך אתה מחלל שבת? מה, אתה מודה שהתורה אמת מבורא עולם ואתה נוסע בשבת? איך אתה יכול לעשות כזה דבר? זה מכניס אותו לקונפליקט נפשי. המצפון שלו סובל. לכן מה הוא אומר? לא מאמין, זה שטויות, זה האנשים המציאו. ככה זה מקל עליו את הסבל. ברגע שהוא בא, אומר, התורה אמת, ישר ישאלו אותו, אז למה אתה גונב בביזנס? יגיד התורה אמת, אז למה אתה הולך עם גויה? אז כל דבר שהוא יגיד, התורה אמת, מיד הוא נכנס לפלונטר. הוא לא יכול לצאת ממנו, לכן מצאו שיטה. התורה שטויות, זה בלוף. אבל התורה זה הספר שהכי קל להוכיח אותו בחמש דקות, שהאדם בשר ודם לעולם לא יכול היה לכתוב את התורה. לעולם. יש בתורה ידע על הגלקסיות, יש בתורה ידע על כל הטבע, יש בתורה ידע על האוקיינוסים. אף אדם אין לו כזה ידע. יש בתורה דברים שרואים ישר שבורא עולם ברא, כתב את התורה. אנחנו נסיים דקה אחרונה. דקה אחרונה.
יש אנשים רוצים להתפלל.
לא, לא, דקה אחרונה ונסיים. כן, אחרי הערבית אפשר להמשיך. דקה אחרונה, סיפור קצר בדקה אחרונה. אתם יודעים, בזמן השואה, הנאצים היו עושים משפטים ליהודים בשבת. בכוונה קבעו את יום שבת, שמו שופט יהודי, שמו את זה שכותב את הפרוטוקול יהודי, הנאשמים כמובן כולם יהודים, והקהל נאצים, חיילים היושבים ונהנים מההצגה. הביאו אישה אחת שמאשימים אותה שהיא זרקה לחם, היא זרקה לחם ליהודי בתוך המעצר. אז היא בכלל זה לא היה היא. היא לא מדברת, שואלים אותה, זה את נתת את הלחם? אז היא לא עונה. את צועקים לה בקהל, את היית איתנו, תעני, היא לא עונה. אז השופט, הנאצי אומר לזה, הנאצי אומר לשופט היהודי פעם אחרונה, אם אתה עוד פעם שואל אותה והיא לא עונה, ישר רוצה להורג. אז צעקו בקהל, דברי, והיא לא רוצה לדבר. אז בסוף קבעו לה גזר דין מוות והוציאו אותה החוצה. עכשיו שהוציאו אותה החוצה, הבא הבן שלה, אומר לה, כתוב בתורה, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אסור למות, אסור להתאבד, אסור להתייאש. למה נתת להם שיוציאו אותך להורג, הלא עוול בחפך? אז היא ענתה לבן שלה, זה היה סך הכל לפני שתי דורות, תראו איך הידרדרנו. היא ענתה לבן שלה, טיפש, אם הייתי עונה, היהודי שכותב את הפרוטוקול היה כותב בשבת. אתה יודע מה זה לכתוב בשבת?
זה סיפור אמיתי, אני מכיר את זה.
אתה יודע מה זה לכתוב בשבת? מה זה נגד בורא עולם? זה אותי ביני וביניכם, זה אות נצחית. מה אומרים בקידוש? נכון, אז היא טעתה בהלכה, כי פיקוח נפש באמת דוחה שבת, והיא הייתה צריכה לדבר. אבל היא לא הייתה רב, היא הייתה צדיקה פשוטה, מפשוטי עם, היא לא ידעת הדין. אז היא העדיפה למות, מאשר יהודי אחר יחלל שבת, והיום מיליונים נוסעים בשבת, סיגריות, טלפונים, ואף אחד לא מבין לאן פניו מועדות. רק מה הצער והכאב? שיגיעו לתחנה הסופית, ויבינו מה גודל החורבן שהם עשו לעצמם, כבר יהיה מאוחר. איך אומרים באנגלית? You miss the train. אנחנו מקווים, כל מי שיושב פה, שיהיה מספיק פיקח, להתעניין מה זה שבת. להתעניין. יש לי כאן הרצאה, בדיסק מספר 1, מסביר את כל הסוד של שבת. בן אדם שומע את זה, לא יכול להיות יותר שהוא יחלל שבת. לא יכול להיות, הוא יבין מה זה, הוא לא יכול. הוא יבין מה גודל החורבן לעצמו. לעצמו. אז מי רוצה להרוס לעצמו את העתיד? ברגע שאדם יבין, הוא לעולם לא יעיז. בעזרת השם, יהי רצון. שכל מי ששמע את זה, איך אומרים, התעורר, אפילו קצת כבר היה שווה. וכל מי שמעוניין, יש על הדיסקים את האתר, ומי שרוצה, נתן לו כרטיס, יש שם הרצאות בעברית, בכל התחומים, בכל הנושאים, הכל בחינם, אפשר להתחבר עם האייפון, להוציא הכל באוטו, לשמוע את כל ההרצאות, בזמן שאתה בכבישים, בתנועה, חבל, לפחות אתה בתנועה, במקום לשמוע שטויות, תשמע דברי תורה, שכל עוד זה מצווה גדולה מאוד. ברוך אדוני לעולם. לפני ההפסקה שלקחנו, דיברנו על הסוד של הקדיש, הנשמה, המשפט בשמיים, ודברים ברומו של עולם. עכשיו, נדבר קצת יותר לעומק. בעולם הזה יש היום 13.2 מיליון אנשים בכל העולם. זהו, יהודים. 7 מיליארד גויים, 13.2 מיליון יהודים, שמסביבם כל העולם סובב. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, עוד מעט נגיד באגדה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל ברוסיה למשל, אם תלכו בכל מיני כפרים או בסין, יש כאלה שיחשבו שם, גויים, שישראל הם בגודל של רוסיה, או ארצות הברית, או צרפת. הם לא מבינים שזה מדינה בגודל של ניו ג'רזי. ניו ג'רזי בארצות הברית כבר יותר גדולה מכל מדינת ישראל. הם לא מבינים את זה הגויים, כי הגויים כל הזמן שומעים ישראל, 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 יהודים, אז הם חושבים שחצי עולם זה יהודים. אם אתה אומר לגוי ממוצע בעולם שיש רק 13.2 מיליון יהודים, פחות מניו יורק סיטי, פחות ממנהטן, הוא לא יאמין בחיים שלו כזה דבר. לעולם הוא לא יכול לעכל כזה דבר שהעם הקטן הזה שולט בכל העולם. אלא מה הנקודה פה? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם לפי התורה. מה זה? הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה. התורה זה הסרטוט הסכמטי של העולם, והתורה ניתנה לעם ישראל, ממילא עם ישראל נהפך לדבר הכי חשוב בעולם. בלי עם ישראל אין לעולם קיום, בגלל שאין לעולם קיום בלי התורה, והתורה זה כמו חתן וכלה עם עם ישראל, זה משפחה, זה הברית שקראתנו בהר סיני. עכשיו אני שמתי כאן דיסקים, DVD, 4 שעות, סמינר שלם עם בלי סוף הוכחות שהתורה היא מן השמיים. אבל לא רק הוכחות, החלק הראשון בסרט מדבר על מעמד הר סיני. לפני שאני אסביר, מי יכול להגיד לי... בבקשה, בבקשה, בבקשה.
אמרת 12 חודש, שצריך להגיד קדיש. אמרת שני סיבות. אחת, סיבה אחת של הקבר, ואמרת סיבה שנייה שהיא בית המשפט.
כן.
מי היה ומי יודע כמה זמן הוא המשפט? יכול להיות שהוא שעה.
לא, אז התורה אומרת, התורה.
מה זה קשור למקום קבורתו?
לא.
על פי מה נקבע ה-11 חודש?
אוקיי, ה-11 חודש, יש לזה סיבה קצת שונה, אני אסביר לך למה. בתורה כתוב, משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש, ככה כתוב. אז אנחנו לא רוצים להציר על הנפטר שלנו שהוא רשע. אם אנחנו נגיד עליו קדיש רצוף 12 חודש, כאילו שאנחנו חותמים בידינו שהוא רשע. לכן מפסיקים אחרי 11 חודש לשבוע... ואז גומרים את השנה ומסיימים. אז אם הפסקנו כבר, למה להמשיך עוד?
כמה זמן בית משפט מתנהל?
י' בית חודש, שנה משפט. לכן אומרים קדיש שנה. כתוב בזוהר, כתוב בגמרא, זה כתוב בכמה מקומות. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים, זה הכל בא מהתורה. זה לא שעכשיו ישב איזה רב לפני 2000 שנה, והתחיל לחלום דמיונות, והתחיל להמציא דברים. אתה יודע מה, מישהו נפטר, נשב 7. נעשה 30 יום. נעשה שנה קדיש, זה לא עובד ככה. אין לכל מנהג ביהדות שחוקרים אותו לנקודת ההתחלה, הכל מתחיל ונגמר בתורה. מה זה תורה? מלשון הוראה. מה זה תורה? המילה תורה היא באה מלשון הוראה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה בהר סיני. עכשיו אני עמדתי לשאול, מי יכול להגיד לי מה הסיבה שמעל 70% מעם ישראל חילוני? מישהו יכול להגיד לי את הסיבה? איך ייתכן כזה דבר? הרי בזמן, לדוגמה, לפני 200 שנה, לפני 200 שנה כמעט אי אפשר היה למצוא חילוני בעולם. היית מסתובב באירופה, כולם היו חרדים. היית מסתובב במרוקו, כולם היו דתיים. היית הולך לכל מדינה שהיית הולך, סוריה, תימן, כולם היו דתיים. לא היה כזה דבר יהודי חלל שבת ברחוב. לא נברא, לא היה ולא נברא. אז השאלה, מה קרה עכשיו שבשבע או שמונה או העשר דורות האחרונים, פתאום נהיה לאט לאט רוב שהפסיק לשמור מצוות, כבר לא אכפת לאנשים, לא כשר ולא שבת, פחות מ-70?
העליות של התימנים הראשונים, כן. מרביתם.
לא צריך בכלל ללכת בתימן עד לרגע זה, עד לרגע זה בתימן, לא היה מחלל שבת אחד בתולדות מדינת תימן. באדמת תימן אף פעם לא היה יהודי מחלל שבת, מהרגע שיהודי הראשון הגיע לתימן עד לרגע זה, יותר מ-2600 שנה, אף פעם לא היה בתימן מחלל שבת. זה דרך אגב יסביר לכם קצת את התשובה לשאלה ששאלתי. למה דווקא במדינה הזאת בתימן אף פעם לא חיללו שבת, ובכל שאר המדינות חיללו שבת, אם זה מרוקו ולוב ואירופה, חיללו שבת. בסוריה גם כמעט ולא חיללו, אבל בשאר המדינות, פרס, עיראק, מדינות כאלה כן חיללו. אז השאלה, מה קרה? מה השתנה בתימן שלא היה בשאר העולם? והתשובה היא המודרניזציה. מקום שהמודרניזציה הגיעה, היא הפילה חללים רבים. מקום שנשארו פרימיטיביים, מנותקים מעולם התאוות, שמה תמיד נשארו דבוקים בקדוש ברוך הוא. ככל שיש יותר טכנולוגיה, יותר קולנוע, יותר בגדים, יותר כל מיני מטריאליזם, מה שנקרא חומריות,
פיתוי.
ככה האדם שוכח מבוראו. כמה שהאדם חי חיים יותר פשוטים, ככה יש לו יותר קשר עם הקדוש ברוך הוא. רואים גם שאדם ככל שהוא עסוק בעסקים, אין לו זמן לקדוש ברוך הוא. אין לו זמן ללמוד, בקושי יש לו זמן להתפלל. גם אין לו קרבה לקדוש ברוך הוא. אולי הוא כל החיים שלו דתי עם כיפה וזקן, אבל במציאות, בעסקים הוא כמו קריש טורף. רק זה מגיע לכסף, לא מעניין אותו אף אחד. בתי משפט, עורכי דין, בלי רחמים, גנבות, רמאויות, זיופים, כל מיני הברכות. איך זה יכול להיות? אדם שמאמין שהפרנסה הבאה מבורא עולם, הוא יכול לגנוב? איך יכול להיות כזה דבר?
יש לך גם במדינה שלנו, ים אנשים, מאות אלפים, שהם גם לא שומרים שבת, אבל ישרים כמו
פרסות. נכון, לא יודע אם זה מאות אלפים. יש כאלה אנשים שמטבעם הם ישרים, זה נכון.
מאות אלפים.
אבל בוא...
יותר ישרים מפרסות.
אני אסביר לך איך זה עובד. כל הנשמות... כל הנשמות בעולם, כל הנשמות בעולם הם כבר היו כאן בגופות אחרים. אף אחד מאיתנו לא התחיל רק בדור הזה. היינו כבר בגוף אחר ובעוד גוף ובעוד גוף, מה שנקרא גלגולים. עכשיו, כשאדם נולד, ראיתם פעם, תיקח שלושה תינוקות. תינוק בן שנתיים, תינוק בן שנתיים, תינוק בן שנתיים. תראה שכל תינוק הוא שונה. אחד קמצן, אחד נדיב, אחד עצבני, אחד ישנון. איך התינוקות האלה יש להם טבע אחר? איך הם יודעים עכשיו אם להיות קמצן או להיות עצבני או להיות רגוע? התשובה, ככה הם מתו. לפני 5, 7, 10 שנים, התינוק הזה היה אדם מבוגר. הגיע לגיל 80, מת, נפטר. הנשמה שלו הגיעה לבית דין של מעלה, היה משפט, הקדוש ברוך הוא החליט לתת לו עוד הזדמנות. גלגל אותו בגוף חדש. החליט שהוא יוולד בעיר כך וכך, בשכונה כך וכך, להורים כך וכך. עד גיל 16-17 הוא יגדל חילוני, לא יודע קיבוץ, לא יודע כלום. יאכילו אותו טרף, יחלל שבת.
זה נקרא עונש או זה בסדר?
לא יודע, פעם ראשונה אני ברמת פולג. אני רק מסביר, רק שנייה, סבלנות. החליטו לגלגל אותו באיזשהו מקום. כמובן, אחד שמגלגלים אותו ב-100 שערים, ואחד שגלגלו אותו באיזה קיבוץ, שמעולם לא שמעו על דת שם, אז מבינים כבר את התיקון. זה שגלגלו אותו כבר במקום שכל הזמן זה תורה והוא יודע הכל, אז יש לו קצת לתקן, אין לו הרבה. מי שתקנו אותו רחוק מאוד, הוא צריך להתחיל מאפס. אז באיזשהו גיל, הקדוש ברוך הוא מגלגל לו איזה ספר או איזה דיסק, שמאיר אותו פתאום להבין שיש אמת בעולם, ומכאן מתחיל הניסיון שלו בחיים. נגיד, גמר צבא, היה איזה קצין, הלך למזרח, פתאום הכיר שם איזה מישהו, נתן לו איזה קלטת, ומכאן הניסיון של האדם מתחיל בחיים. עכשיו, לפעמים אדם יכול להיות קרוב מאוד לתורה, ואף פעם לא לגעת בה. חסרים כאלה שנולדו בירושלים ונשארו חילונים כל החיים? זאת אומרת, הוא שני בלוקים ממרכז התורה העולמי, ואף פעם לא עניין אותו. ואז שהוא מגיע לבית דין של מעלה, יגידו לו, חביבי, מה, אתה עיוור? לא ראית 500,000 מסביבך שומרים שבת, חיים באורח חיים מוזר. איך לא שאלת למה יש כל כך הרבה מוזרים? אולי אתה מוזר, אולי הם צודקים ואתה חי בטעות. היית צריך לברר. אז זאת אומרת, האדם יש לו ניסיונות בחיים. עכשיו, כמו שאמרת, אלה שישרים. אם עכשיו אדם נולד חילוני ואין לו תאווה לגנוב, תשים לו יעלומים על השולחן, לא גונב. תיתן לו, אני יודע, הזדמנות לזייף, לגנוב, לא גונב. הוא וטרן בממונו, סימן שבגלגול הקודם הוא תיקן את המידה הרעה הזאת של תאוות ממון. כיוון שהוא כבר תיקן את זה, אין לו יצר הרע לגנוב. לעומת זאת, אדם שנפטר, שומר שבת, אבל היה גנב, הוא חוזר לעולם בלי תאווה לחלל שבת, כי כבר מגלגלים אותו למשפחה חרדית, והוא שבת בשבילו זה מובן מאליו. אבל הוא נשאר בדיוק עם אותה תאווה לגנוב. לכן שהוא בן 5, הוא כבר גונב לרבי שלו סוכריות מהמגירה. ושהוא בן 7, הוא גונב לילדים מהעתיק אוכל. ושהוא בן 13, הוא כבר מזייף כרטיסי אשראי, למרות שהוא מסתובב עם כובע שחור וזה וזה, ויש לו כבר בגיל 18, 40 תיקים במשטרה. למרות שהוא נראה חרדי לכל דבר. למה? זה לא שההורים שלו לימדו אותו לגנוב. האבא שלו רב, האבא שלו בסדר, הוא לא גנב. איך יצא הילד ככה? ככה הוא מת. אז למה הוא לא מחלל שבת? אין לו, הוא נפטר שומר שבת. אין לו תאווה לחלל שבת. למה הוא לא עושה עבירות עם נשים? כי הוא תיקן את זה בגלגול הקודם, לכן אין לו את התאוות האלה. אבל לרמות ולזייף בביזנס ולשקר וכל מיני כאלה דברים, או לרוץ אחרי כסף של אחרים, זה נשארה לו התאווה. לכן איך האדם יודע מה התיקון שלו בחיים? מה שהכי קשה לך להתגבר עליו, זה עיקר התיקון שלך. יש אדם, התאווה שלו זה אוכל. שמים לו אוכל מול השולחן, תן לו מיליון דולר לא לגעת בזה, הוא לא מסוגל. לא מסוגל. הוא חייב לאכול. זה עיקר התיקון שלו. יש אדם, התאווה שלו זה נשים. הוא לא, אין לו בעל, לא אכפת לו לשמור שבת. תפילין, תפילות, 6 בבוקר בית כנסת. כל אישה שעוברת לידו מסחררת לו את הראש. למה? מה קרה? ככה היה לו התאווה בגלגול הקודם. עם אותה תאווה הוא נולד. כל האדם, החולשות שלו בחיים, זה הדברים שעוד הוא לא תיקן. מה שקל לו, הוא כבר מתוקן בו. לכן אין לו לזה תאווה בכלל. ורואים את זה במציאות. אני פעם הכרתי זה אחד, אמריקאי אחד, בגיל 32 הוא נהיה מיליונר, הוא עשה עסקה, הרוויח 60 מיליון דולר. אז הוא קנה לעצמו איזו אחוזה בניו יורק, ואז הוא הכיר אותי, והוא התחיל, אחרי 3 הרצאות שהוא בא, הוא אמר שהוא ישמור שבת. עכשיו הוא גר באיזו אחוזה באמצע ג'ונגל, כל הבית מוגן בלייזרים, הוא לא יכול לצאת מהבית ולהיכנס, הוא קבור בבית לבד כל השבת, תחשבו איזה שבת יש לו, משעמם, אפילו לבריכה הוא לא יכול לצאת, כי כל הבית יש כאלה לייזרים, סיפור מהבית שלו, משהו משהו. אז שבת הוא מוכן לשמור, תפילין, 2 דקות ביום, לשים תפילין, להגיד שמה ישראל, כל יום הייתי מטלפן לו, שמת תפילין, 5 בערב, עוד לא, עוד לא, עוד מעט, עוד מעט, למחרת, נו, שמת תפילין? תפילין הוא לא מסוגל לשים. מצווה כזאת פשוטה. עכשיו תשאל, איך יכול להיות? שבת הוא הסכים מיד ושומר, תפילין שזה הכי קל שבעולם, קשה לו, נלחם עם עצמו כל יום. למה? בגלגול הקודם הוא זלזל בתפילין, אבל שבת היה קל לו, לכן שבת בשנייה הוא הסכים. אבל תפילין קשה לו. אותו דבר צדקה. יש אנשים, לא שהם קמצנים, שימו לב, תבוא תגיד לו צריכים איזה קבוצת כדורגל עומדת לפשוט רגל, חללים שבת, מביאים 20 אלף בשבת לחלל שבת, צריכים 3 מיליון דולר כדי להציל את הקבוצה, רושם צ'ק. אחר כך באים לו, אומרים לו, יש ישיבה עומדת להתפרק, יושבים שם 100 אנשים, לומדים תורה מהבוקר עד הלילה, צריכים לא 3 מיליון, 300 אלף דולר, אם לא הישיבה מתמוטטת, מה? ישיבה? שלחו לעבוד, אני שרוף את המקום. מה קרה? לכדורגל השטויות, לעזה הוא מוכן לתת. זה לא שהוא קמצן. אם היה קמצן לא נותן לכלום, אז זה טבעו. פה לא מדובר על קמצן, מדובר על נדיב גדול. יגידו לו עכשיו צריכים קונטיינר לחיילים. כמה? 150 אלף דולר. מיד תורם. צריכים בית חולים, 500,000 דולר, תורם. אומרים לו תורה, רק הוא שומע תורה, הוא מקבל חלחלה בכל הגוף. למה? כי זה עיקר הניסיון שלו, כי בחיים הקודמים שלו היה עשיר, והוא נכשל בצדקות, לכן מגלגלים אותו עם אותה תאווה. לשטויות אין בעיה, תיתן, כי זה במילא רק מזיק לך, זה לא מועיל לך. אתה נותן כסף לקבוצת כדורגל שיחללו שבת, אתה נהיה שותף לכל העבירות של כולם, אז השטן מרוצה, טוב מאוד, הוא נהיה מחטיא רבים. אז עכשיו מה עושים? הקדוש ברוך הוא גלגל את האדם לעולם לתקן את מצבו, לא להישאר אותו דבר, לחיות 70 שנה, חול ושתו ולא להתקדם כלום. לכן האדם חייב להתמקד בחולשות שלו ולתקן אותם. עכשיו יש כלל, אדם לעולם לא יכול לתקן את עצמו, לעולם, בלי לעסוק בתורה יום יום. למה הדבר דומה? אדם שהתגלה לו זיהום בגוף, היום הזיהום הולך וגדל כל יום, זיהום. מה אומרים לו הרופאים? אנטיביוטיקה. נותנים לו אנטיביוטיקה. אז עכשיו הזיהום כבר, הוא רואה שושנה, כל הרגל אדומה, נפוחה. הוא מתחיל 2 אנטיביוטיקה בבוקר, 2 בצהריים, 2 יום, יומיים, הזיהום כמעט הלך. מה קורה אם הוא מפסיק? עוד יום יומיים, חזר הכל, ויותר גדול גם. זאת אומרת, התורה, הקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, ובראתי תורה תבלין. מה זה תבלין? תבלין, אתה יכול לעשות סיר חמין לגדוד, $2,000 בשר יש בפנים. מלא, 300 חיילים צריכים לאכול בשבת עכשיו, אתה לוקח פפריקה בדולר, שם בתוך הסיר, כל הסיר יהיה או טעים או זבל. תלוי מה שם, אתה שם את הקינמון בחנין, זרקת אותו לזבל. כמה על הקינמון? שקל. שם את הפפריקה, שקל, כל החמין טעים. זאת אומרת, $2,000 זה כלום. התבלין זה הכל. זה היה הקדוש ברוך הוא אמר. בראתי יצר הרע, היצר הרע, איך אומרים? עושה ממך סחרחורת, צחוק. אבל יש לו רק פתרון אחת. מה? זה התורה. זה התבלין נגדו. עכשיו האדם יושב, הוא מתחיל ללמוד תורה, הוא חושב, מה אני לומד גמרא? במה זה יעשה אותי אדם יותר טוב אם אני עכשיו ידע איך שוחטים פרה? או איך שומרים שבת? מה זה יעשה אותי אדם יותר טוב? אני אשאר אותו מושחת, אותו גנב, אותו בעל לשון הרע, אותו כעסן, אותו גאפתן, הכל יישאר אותו דבר. זה שלמדתי עכשיו שאסור לכתוב בשבת, זה יעשה אותי אדם יותר טוב? נכון? היגיון, לא? תלמד אותי מוסר. תלמד אותי זה, אז אני אהיה אדם יותר טוב. זה א' נכון, אבל ב' זה גם לא נכון. מהשכל הישר צריך קודם כל לעשות את הבן אדם בן אדם לפני שמלמדים מאותו תורה. כי אם הוא כלי טמא ומלוכלך, מה יעזור לשים בתוכו מים? המים מתלכלכים. צריך קודם כל לנקות את הכלי, ואז להכניס בפנים מים צלולים. תורה זה מים. אבל מצד שני, לתורה יש כוח לתאר את הנשמה. לפעמים רואים בעלי תשובה, באים עגילים, קוקו, קעקועים, ירדו עכשיו מהמזרח, נוחתים אצלנו בישיבה. מה עכשיו הוא יושב לומד תורה? גמרא הוא לומד. אתה אומר לעצמך, מה לזה ולגמרא? אתה בא אחרי חודשיים, נעלם הקוקו, נעלם העגילים, הוא בא 6:30 בבוקר והוא בבית מדרש עם הסידור. אז אתה שואל את עצמך, איך הוא נהיה בן אדם? הרי לפני זה הוא היה קם ב-12, כל היום מעשן סמים, הגיטרה זרוק בהרים שם עם הסינים וההודים. איך פתאום הוא נהיה בן אדם? הוא קם לבד, הולך למקווה, ומה קרה פה? הרי לא ישבו אותו, העבירו אותו עכשיו טירונות עם עונשים ואקדח לראש. פתאום הוא נהיה בן אדם, תוך חודשיים. מה קרה פה? הסיבה, בגלל שהתורה תיהרה לו את הנשמה התמאה. הנשמה היא תמיד תאורה, אבל שיש עליה לכלוך, אז זה משפיע על האדם. ברגע שאתה מנקה את הקליפות, כמו שהקבלה אומרת, יש קליפות, אתה מסיר את הקליפות, אז האור מתגלה לו לאדם, האור הרוחני. עכשיו תדעו לכם דבר אחד. אני, ברוך השם, 17 שנה מדבר, טיילתי בכל העולם, איפה לא הייתי מקומות, הייתי בבתים של עשירי תבל בארצות הברית. בתים שנראים כמו מגרשי כדורגל, מפלים, בריכות, קומות, משרתים, פפיונים, כל הבלוף של העולם הזה. ולא מצאתי מעולם יותר מאושרים ממה שנקרא בעינינו המסכנים האלה, יושבים בכוללים בישיבות עם משכורת של $500 לחודש, כל הזה, 7 ילדים בחדר, יושבים ולומדים תורה, וכל היום באושר, בשמחה, בסיפוק, ואין להם את הדאגות שיש לכל המיליארדרים האלה. כל פעם שהייתי מדבר, בברלי, סקאק, קנדה, טורונטו, עומדים לי בתור 20, חצי מהם מיליארדרים. הצרות, דאגות, גרו 6 פעמים, גרו 3 פעמים, בעיות, מחלות, צרות, עורכי דין, עוגמת נפש. בסוף נפטר מן העולם, אין לו לא עולם הזה, לא עולם הבא. למה? הוא לא חי נכון. הוא לא מבין בשביל מה הוא חי בכלל. כולם רצים אחרי הכסף, כולם רצים אחרי הכבוד, כולם רצים אחרי התענוגות, וכולם טועים. ופה יש איזה אחד, איך יודעים איזה דג חי? תלך באוקיינוס, יש מיליארד דגים מתו מאיזה הרעלת נפט. הייתה נזילת נפט, מיליארדים של דגים באים לכיוון החוף. פתאום רואים דג אחד שוחה נגד הגלים. יודעים, זה חי. זה יש לו כיוון, הוא בוחר את הכיוון שלו. אלה כולם עם הזרם, מתים. העולם הזה, כולם עם הזרם. נולד פה בתל אביב, כולם נוסעים בשבת, גם הוא נוסע. כולם אוכלים מה שבא ליד, גם הוא. כולם מרמים, משקרים, גונבים, נואפים, גם הוא. כולם חובבי ספורט, גם הוא. כולם דיסקוטקים, גם הוא. פעם אחת הוא לא שואל.
לעולם לא היה כזו נהירה לדעת.
נכון.
כזו התעניינות בדעת.
נכון.
כזו התחזקות. בשנים האחרונות
ובעולם.
זה מדהים.
כן.
זה מדהים.
למה זה? אתה יודע למה?
אנשים התעוררו.
אבל למה? שאלת את עצמך למה?
אני לא צריך לשאול.
אני אגיד לך, אני אענה לך.
לשאול
אני אגיד לך מה, אתם שמעתם מה פירוש המילה נבואה? מה זה נבואה? יש כזה דבר שנקרא נבואה. הקדוש ברוך הוא נתן נבואות על ידי הנביאים. הראשון מהנביאים היה משה רבנו, הרשמי. אברהם גם היה נביא. היו לפני משה נביאים, אבל הנביא הרשמי, שר הנביאים, זה משה רבנו. ואחר כך באו נביאים, כל תקופת הנביאים, הם נתנו נבואות. ומה הנבואה אומרת? והיה באחרית הימים, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים. זה יש לכולם, גם לעניים יש מה לאכול ולשתות, כל מקום כמעט. אלא מה זה? השלחתי רעב בארץ ולא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. לכן לא רק יהודים, כולם מוסלמים, נוצרים, כל העולם מדברים ומתווכחים בענייני דת פתאום. למה? כי הסוף מגיע. עכשיו זה הבירור האחרון. מבררים את הפסולת. מי שיזכה יתברר לצד הנכון, ומי שלא יתברר לצד הלא נכון. במה זה תלוי? במה שתבחר לעשות. כתוב בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות. עכשיו תשאל, תראה, כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני מכיר 20 חבר'ה שלי, כל הזמן מחללים שבת קבוע, והם חיים ומרוויחים וגודלים ובריאים, וחתנו וילדים, ואני חרדי, בכולל, בישיבה, אני בכלל עוד לא נשוי, לא ילדים, לא כסף, לא כלום, אז מי יותר חי? אני או הם? איפה האמת של התורה? שאלה לגיטימית, לא? תשובה, שאלה טיפשית, שאלה מטומטמת, לא שאלה לגיטימית. שאלה שהיא נראית לגיטימית, זה לא אומר שהיא לגיטימית. רוב השאלות של האנשים היום נובע מבורות. למה אנשים שואלים את השאלה הטיפשית הזאת? בגלל שמעולם הם לא קראו את התורה. אם הם היו קוראים את התורה פעם אחת, לעולם הם לא היו שואלים את השאלה הזאת. מה כתוב בפרשת ואתחנן? שלושה פסוקים האחרונים. כתוב אני אל קנה. מה זה קנה? קנה היא על המילה שלו. משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. אלה הצדיקים ששומעים בקולי, הם לא צריכים לקבל בעולם הזמני הזה, ב-60, 70 שנה שהם חיים פה את השכר. אני משלם להם לאלף דור. הוא משלם לסוני אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. אלה שמקבלים ממני הרבה בעולם הזה והם לא שומרים מצוות, הם המסכנים הכי גדולים. להם אני משלם, תכף אני אסביר, להם אני כבר משלם בעולם הזה, גומר איתם חשבון. אז הוא שואל, אז על מה הם מקבלים? אז קודם כל, אין כזה דבר שאדם שהוא לא דתי והוא לא עושה מצוות. אין כזה דבר. רוב החילונים יש להם מזוזה, זה כבר מצווה גדולה מאוד. הם אמרו כמה אמינים בחיים שלהם, בהזכרות שהם היו, זה כבר מצווה. התפללו איזה 4-5 פעמים, הניחו פעם פעמיים תפילין בבר מצווה בשביל התמונות, אז עשו כמה מצוות בחיים. אז מה הקדוש ברוך הוא יקפח אותם? הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר, הוא לא גוזל ממך. מה שהרווחת הוא חייב שלם לך. עכשיו, כיוון שהחלומות שלך הם דמיונים ומטופשים, מכונית, טיול חוץ לארץ, דיוטי פרי, איטליה, צר, כל השטויות האלה שאנשים בכלל לא מבינים מה הם רוצים מעצמם, אז הקדוש ברוך הוא משלם לך במטבע שבו אתה בחרת. אתה רוצה נשים, משלם לך בנשים. אתה רוצה קבוצת כדורגל, משלם לך בזה. אתה רוצה דירה, לוקסוס, שנדליר, מזגנים, משלם לך בחלומות שלך. אז שאתה מגיע לבית דין של מעלה, אתה אומר לו, רגע, רגע, תרמתי לפעמים לבית הכנסת. נתתי לך בית בסביון, אוקיי. פעם אחת עשיתי שלום בעל ואשתו שעמדו להתגרש, נתתי לך 3 ילדים. פעם אחת, אני יודע מה, היה לי הזדמנות לגנוב ולא גנבתי, נתתי לך מכונית. כל מה שהבן אדם עשה, הקדוש ברוך הוא מראה לו איך הוא שילם לו בעולם הזה. אבל הצדיקים, התורה אומרת שזה עונש לקבל את השכר בעולם הזמני, בעולם הזה, זה לא פרס. כתוב לסוני אני משלם מיד להעביד אותם, לגמור איתם חשבון, כי אני לא רוצה אותם בעולם הנצח, לכן אני חייב שלם להם בעולם הזמני. אבל אלה שהם צדיקים ושומעים בקולי, אני מאחר להם את השכר לעולם הנצח. עכשיו אני אתן לכם הוכחה עכשיו שלא חלמתם עליה. הוכחה שלא חלמתם עליה. אתם ידעתם שבעולם הזה אדם יכול להיות מה שאנחנו קוראים חילוני, חלל שבת, אוכל טרף, לא אכפת לו, הוא לא מזיק לאף אדם, לא גונב מאף אדם, הוא לא פוגע באנשים, הוא, אני יודע מה, איזה עורך דין או רופא חשוב, מלומד, אף פעם לא מפריע לשכנים, הוא נועה כמו שצריך, משלם מיסים, הוא קצין בצבא. אדם כזה, אדם כזה נחשב בעיני הקדוש ברוך הוא מת לגמרי. הוא בכלל לא נחשב חי. מה הראיה? מי יודע איפה זה כתוב בתנך? מה שאמרתי. שאדם שלא מקושר לקדוש ברוך הוא ולא חי לפי ההוראות, נחשב בעיניו כמת גמור. מי יודע איפה זה כתוב? אני אתן לכם פסוק מפורש. אם זה לא כתוב, מי יש לו אומץ להגיד כזה דבר? סתם פוגע באנשים. אבל אם זה כתוב, אף אחד לא יכול לצייץ. אם אתה אומר לי, תוכיח לי שהתורה היא מהקדוש ברוך הוא, 5 דקות, אני מוכיח לך. 5 דקות. אין אחד בעולם שיכול להתווכח. אין אחד בעולם, מבטיח לכם, בדוק. לא יכול להתווכח עם ההוכחות שאני מראה, כי אין לזה תשובות. זה רואים שהתורה נכתבה על ידי בורא עולם. אז עכשיו, כשאתה רואה שהתורה היא לא מבני אדם, אלא מבורא עולם, אתה חייב לשמוע בקולו. אתה לא יכול להילחם בו. אלה שבנו את מגדל בבל, רצו להילחם בו. מה יצא להם? כשברוך הוא הפך אותם לקופים, כתוב. הפך אותם לקופים. קופים שאתה רואה היום, זה אולי הסבות שלהם היו בני אדם, הפך אותם לקופים. אז ככה כתוב ככה, תשמעו טוב. כתוב, חי השם, זה הרמה הכי גבוהה של דיבור, שהקדוש ברוך הוא נשבע בשמו. אי אפשר לבטל את זה לעולם, לנצח. זה כתוב, גמרנו. אני נשבע בשמי, כי לא אכפוץ במות המת. אני לא מעוניין להמית את המת. איך אפשר להמית מת? תבעט בו עכשיו, הוא זז. תשרוף אותו, הוא זז. הוא לא שומע כלום. מה עכשיו אני לא מעוניין להמית את המת? כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. אני רק רוצה, כל העונשים האלה שכתבתי בתורה, זה לא בגלל שאני באמת רוצה להניש, או נהנה להניש את הרשעים. מה פתאום? הלוואי שישוב, מה זה לחזור בתשובה? מהפסוק, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זה נקרא, זה לא מלשון תשובה, לקבל תשובות. זה לשוב מדרכך הרע, שובו מדרככם הרעות.
והשובה אליכם. כן,
והשובה אליכם. אז מה כתוב? הלוואי שתחזור מדרכך הרעה כדי שתחיה. סימן שעכשיו מה אתה? מת. אמרנו, נגמר הוויכוח. לא צריך יותר סמינרים, שום דבר. כל מי שכאן חלל שבת, או לא מניח תפילין, או מתגלח בתער, או גונב, מרמה, אונס וכולי, צניעות וכולי. אז אדם כזה צריך עכשיו לשבת פה ולחשוב. אדם כזה צריך לחשוב עכשיו ככה. אם אני בעיני השם נחשב מת, אין יותר אומלל ממני בעולם. אבל יש, איך אומרים? יש good news פה. יש גם בשורה טובה. מה הבשורה טובה? שעוד יום יומיים אני כבר יכול להיות במדרגה של משה רבנו. אם אין אני לי מי לי, זה הכל תלוי בי. אם אני מחלל שבת, עוד 3 ימים שבת, אני כבר לא אחלל. כבר אני יוצא ממדרגה של מת למדרגה של בעל תשובה. ושבת על השם אלוקיך ושמעת בקולו, מה המשך הפסוק? ושב השם אלוקיך וריחמך. רשימה של ברכות. לפני רגע היית המן, 2 דקות אחר כך נהיית מרדכי. במה זה תלוי? הגוי עכשיו רוצה להיות צדיק. הוא צריך להתגייר, צריך שהבית דין יאשרו אותו, שנים של עוגמת נפש, ללמוד את השפה, לעבור מקום, להתחבר לקהילה. כמה איסורים עד שיהיה יהודי. אתה עושה ככה, יאללה, תביא תפילין, בוא, מתחיל לעשות שינויים בחיים שלך, מתחיל כשר, מכשיר את המטבח, שמירת שבת, מתחיל להופיע לבית הכנסת, יצאת ממדרגה של מת למדרגה של חי. אבל, מה אתה חושב, היצר הרע יניח לך? אם זה היה קל, אז על מה מגיע לך שכר? חייב להיות קשה. לכן אל תעשה רק מה שקל. יש כאלה, אתה בא אומר להם, בוא תשמור מצוות, לא עזוב, קח תרומה. קל לו, יש לו מיליונים, נותן לך $1,000. העיקר עזוב אותי. למה? הוא מרגיע את המצפון. אז היה איזה רב אשכנזי, אחד חסיד, הוא בא לאיזה עשיר, נסה לשכנע אותו ככה לבוא לבית הכנסת וזה, הוא אמר לו, הנה כבוד הרב, מה אתה צריך? תגיד מה אתה צריך? הוא רשם לו צ'ק שמן, הוא נותן לו את זה, אז הוא קרא את הצ'ק. אמר לו, מה, הכסף שלי לא טוב? אמר, הכסף שלך מצוין, ואני גם צריך את הכסף שלך כמו אוויר לנשימה, אבל אני לא לוקח ממך את הכסף. אומר לו, למה? אומר לו, כי אם אני אקח עכשיו ממך את הכסף, לעולם לא תחזור בתשובה. זה כבר ירגיע לך את המצפון ל-30 שנה. כזה סכום.
כמה כאלה יהודים אתה חושב יש ששומרים שבת ולא ומתגלחים בתא ועושים את כל המצוות מתוך 7.2 מיליון?
מתוך 13.2, כמה שומרים שבת? בערך 20%.
לא רק שומרים שבת, כל מה שאמרת, לא מסתכלים, צניעות, כל מה שאתה אומר.
אולי 50 אלף.
תראה כמה יהודים מתים יש בעולם.
כן, נו אז מה, זה מנחם אותנו? אז מה זה אמור, נחם אותנו? יש הרבה חול עד שמוצאים יעלום אחד בטבע. לא, 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 אני אגיד לך, קודם כל יש הבדל אם זה בשוגג או במזיד. רוב אלה שנקראים חרדים או דתיים, יש היום לזה כל מיני שמות, שכבר עושים חטאים, זה לא מרצון. לא, זה או מאילוץ, או בשוגג, או שלא שמו לב. הבנת? אז לכן, יש גם תקנות, יש גם דרכים לתקן. יש יום כיפור, יש וידוי, יש תפילה, יש צדקה.
כיפור למחרת הוא חוזר, אתה יודע, ויש כאלה שאמרת חוזרים בתשובה ואז למחרת הוא חוזר בשאלה.
לא.
למה? כי הנקודת פתיחה, העירייה הראשונה היא גבוהה מדי. אנשים לא עומדים בזה, אתה מבין?
מסכים איתך.
זה הכי גדול.
מסכים איתך, אני אגיד לך, אמרת, דיברת על העניין.
זה הכי עוד תמוד, גם כשאתה חי 50 אלף האלה, גם הם. כן. הם מאושרים, אתה צודק, הם הכי מאושרים.
כן.
נכון, אני מתרגל להסתכל עליהם.
כן.
זה לא יאומן איך זה.
נכון.
אבל אני גם יודע איך זה.
אתה גם יכול להיות אחד מהם.
לא משנה, אני גם יודע איך זה. נכון.
נכון.
אני יודע איך זה, אבל לא ניכנס לזה. אבל אני אומר, כאילו, תסתכל, גם האנשים האלה, גם המאושרים האלה, גם הם, לא יודע אם קל להם.
לא, זה לא אמור להיות קל. אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד, זה חייב להיות קשה עד רגע המוות. אין. אם כתוב אדם שלעולם לא...
אני אקח מיליארדר כזה מהמיליארדרים, שאתה מדבר עליהם, ואתה אומר לדורי דורות וכו'.
כן.
אתה יודע, אני מתערב איתך מתוך 10, 8, עזב אותי, תן לי לחיות, מעניין אותי מה אחר כך.
מה זה מתוך 10? כולם, כולם. אלה כולם ככה. אם היה אחד מהם לא ככה, הוא כבר מזמן היה משתנה. הוא עמוק בתוך התאווה שלו.
אוקיי, הוא עמוק, תן לו לענות את החיים שלו.
אבל הוא לא נהנה, זה הנקודה. מילא, הנהנה, אין, הם לא נהנים. תראה כמה עוגמת נפש, תביעות, צרות, בתי משפט, בעיות בעסקים, שותפים, מה לא?
אתה יכול להיות הכי טמבל בעולם.
כן?
תקשיב, לא הכי טמבל. אתה יכול להיות הכי ככה בעולם, לשבת, ללמוד, אין דאגות, נכון?
נו.
כל פסיעה שאתה יוצא ונותן אחר כך זה דאגה. לא משנה לאן,
כן.
הנה, שמאלה, ישר.
כן.
לא רק בינת
זה דאגה למי שאין ביטחון, מי שאין
לא
אמונה.
לא, פסיעה יוצרת בסופו של דבר בעיה. אתה אומר לילד שלך, לך תקנה לי, זה בעיה. זה פה, וואלה, אולי יהיה משהו, אולי בכביש, אולי.
או, זה בעיה למי שאין אמונה. או, אתה נוגע בנקודה. אין אמונה, ברגע שאין אמונה אתה צודק. כל הזמן דואגים, מה יהיה, מי יגנוב, מה יחטפו, מחבל, מטוס, יתרסק. מי שאין לו אמונה, למשל, תראה, זה לא שעכשיו בגלל שיש לך אמונה, אז אסור לך לפחד למות. אדם שיש לו אמונה, זה לא שעכשיו הוא אומר, אני אחיה עד גיל 300. אלא מה פירוש המילה אמונה? פירוש האמונה זה שהקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הכי טוב מבחינת הנשמה שלי. אז זאת אומרת, אם עכשיו צריך ניתוח, אז הניתוח כואב. צריך 6 חודשים שכב בבית חולים, העסק פושט רגל, צרות, אחר כך בעיות, אתה לא יכול לצאת מזה 5 שנים.
אם הייתי מתפלל כל היום, והייתי צריך, אז לא מתפלל. מה לעשות? אני, אין, בית חולים. אז אני לא מתפלל.
אבל מה נקודה מסוימת, שנקודת הפתיחה היא גבוהה. זה אולי באמת מה הדרכה הנכונה, ברגע שאומרים שנקודת הפתיחה היא גבוהה, מה העיקר בשבילות בסולם
מסוים. אז אני אמרתי כבר, אמרתי, עיקר ההתקדמות, העיקר ההתקדמות זה על ידי לימוד יומיומי. ברגע שאדם... תקשיבו טוב, ברגע שאדם לומד, עכשיו אני אגיד לך 2 תשובות למה ששאלת, טוב שחידדת את הנקודה. שאלה ראשונה, זה קשה למי שלא לומד תורה בגלל שהוא לא לוקח את האנטיביוטיקה, אז זה קשה מאוד, כי אין לך את התרופה, אז בלי התרופה קשה מאוד להבריא, זה בעיה אחת, אבל יש בעיה אחרת, אני אספר לך משל, תבין הכל. ראובן אמר לשימון, קח את השק הזה, תעלה להר במדבר יהודה, 50 מעלות צלזיוס, תביא את זה ליוסף. אז האור ראובן אומר לו, מה, כזה שק כבד? אומר, תעשה טובה, אני מתחנן אליך, אני צריך ממך טובה. אז האור בן אדם נחמד, השימון הזה, לקח את הסל, התחיל ללכת במדבר, 20 דקות הוא הולך, נשבר לו הגב, הוא מזיע, הוא משתגע. הוא כבר מקלל את הרגע שהוא נולד. הוא אומר, איזה מטומטם אני, מה התנדפתי למשימה הזאת, עכשיו עוד שעה יש לי לעלות על ההר. הוא כבר חושב לרדת, לחזור, יבושות, לא נעים לו, פתאום אשתו מתקשרת, איך אומרים, הוא בשיא העצבים, מה אתה עכשיו מבלבל את המוח? מה, צועק, משתולל, מקלל. בועט באבנים, הוא בועט, הוא יושב על הסלע, הוא כבר מיואש. עכשיו זה, ראובן הזה משקיף עליו כל הדרך, ומחייך. הוא רואה שהוא כבר התייאש מהחיים, הוא מטלפן לו. הוא אומר לו, שימון, איך שכחתי להגיד לך פרט חשוב? הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אתה רואה, השק הזה מלא ביהלומים. כשאתה תגיע לראש הער, יוסף ייקח שניים, שלושה יהלומים, וכל השאר של היהלומים זה בשבילך על, על התרחה. וניתק. מה קרה עכשיו? שמע טוב עכשיו. הוא קם, השימון הזה, ככה, השק, משקל נוצה. ככה, אומרים אותו בשנייה. עולה, קופץ, אשתו מתקשרת, איזה יופי, למה את מתקשרת רק פעמיים ביום? הכל השתנה לו בחיים. חייך, אין לו משקל, לא חם לו, הזיעה נהייתה מים קרים, אשתו פתאום נהייתה אהובתו. מה השתנה? השק זה אותו שק, החום זה אותו חום, ההר זה אותו הר, הכל אותו דבר. רק הוא הבין שעכשיו אני מרוויח, לכן זה כבר לא... לא קשה. איך אבא שלי אומר? יש לנו איזה דוד שהוא הצליח בעסקים, אבל הוא עדיין הולך ללוש בצק בפיצריה. מי עובד לידו? רוסי שבא מרוסיה לפני חודש, ערבי שגדל פה בכפרים, והמיליונר שלושתם לשים בצק. רק מה ההבדל? הערבי רוצה להרוג את עצמו, הרוסי רוצה להתאבד, והוא מחייך. למה? כל לחיצה על הבצק זה עוד $1,000. הבנת את ההבדל? זה הנקודה פה. אתה אומר, זה קשה, נכון. זה קשה בגלל שאתה חושב שאתה עובד בחינם. אבל אני השם נאמן לשלם שכר.
זה לא בגלל שאני עובד בחינם, זה בגלל שאני
לא רוצה לפספס. אתה נקודה מסודרת.
זה הנקודה. הדברים שאתה קורא להם לפספס, הם בדיחה לעומת מה שאתה באמת מפספס על ידי שאתה לא שומע בכל השם. זה הופך לבדיחה. כי אם עכשיו יבוא בן אדם, אגיד לך, תשמע, תחלן שבת, נשלם לך עכשיו $1,000 מזומן על כל שבת. אז עכשיו אתה אומר $1,000, ברגע שעכשיו אתה מבין שאתה מקבל 1,000 ומפסיד מיליארד, אתה תיקח את ה-1,000, תגיד, אני לא רוצה לפספס את ה-$1,000.
שאלה לי אליך, אנחנו מדברים פה על זמנים שונים, מסכים איתי?
כן.
אני אבא לשני ילדים, אני מחזיק משפחה.
כן.
עזוב אותי אישית, כל אדם שרוצה להחזיק משפחה, היום צריך לעמוד בכל
ה... לחצים.
לחצים.
אתה חושב שלא היה לפני 1,000 שנה לא היה לחצים? לא היה? למה לא? מה לא? לא צריך בית? לא צריך כל ההוצאות? לא, לא.
משפחה ממוצעת עם 2-3 ילדים צריכים 20,000 שקל להתחיל את החודש ללא מותרות.
נו.
שים לב, ללא מותרות.
כמה? 20,000?
בשכונה הזאת,
לא? כן, כן. אתה יודע מה זה? 15,000.
15,000.
בסדר?
כן, נו.
הרי אתה לא יכול לעשות אוקוס פוקוס.
כן, כן. יש לך
3 ילדים, אבל אתה שומר את זה.
כן, הבנתי, הבנתי, נו.
אתה צריך להביא את הפרנסה הזו.
נו.
ואתה צריך גם לעשות קצת חלומות מדי פעם, איזה סוף שבוע נחמד, או לקנות קצת בגדים, או להחליף את האוטו בשביל שירו שאתה מוצלח.
כל מה שאתה אומר אמת. מה הנקודה?
אתה יכול לעמוד בלחצים של החיים.
כל טוב.
וללמוד תורה. אני אישית מתפלל בוקר בוקר.
כן, כן, כן.
במניינים.
כן.
אני רואה את האנשים מתפללים ומשהו בוער בתוכם. הם רוצים, מתים ללכת. מתים ללכת למלחמה האמיתית, שזה החיים. השאלה היא איפה אפשר לקשר.
אוקיי, עכשיו אני אגיד לך. תראה.
איפה אפשר לקשר פה בין האוהב תורה ורוצה ללמוד תורה לבין האפשרי או שזה בלתי אפשרי?
אז אני אגיד לך מה. קודם כל יש... לא, לא כתוב, זה המצאה. לא כתוב איש באמונתו יחיה, כתוב צדיק באמונתו יחיה. עכשיו אני אענה לך על התשובה, על השאלה שלך בתשובה.
אחת השלומים שלי, אני אתן לו תורה.
אז אני אגיד לך מה, קודם כל, תקשיבו טוב. קודם כל, תראה, יש נקודה מעניינת. בתורה כתוב, כי יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. למה כתוב בכל משלח ידיך? היה צריך להיות כתוב, כי יברכך השם אלוקיך בכל. למה בכל משלח ידיך? מכאן למדים שהאדם צריך לעשות השתדלות. משהו לעשות, השתדלות להביא פרנסה. אבל לא למדנו מכאן שאדם צריך להיות עבד של התאוות שלו ושל עולם החומר, שכל החיים שלו לרוץ ולעבוד ולקנות. רגע, רגע.
עזוב תאוות, תתפלל בוקר, תתפלל ב-5 מנחה, תתפלל ערבית, ותפוק שיעור ב-10 בלילה. הבנת אותי? ותאוות, אם אתה לא עובד, אתה אני. ובתורה כתוב, אני נחשב כמת.
או, רגע, אבל... אבל אני... העשירים... העשירים, אתה יודע כמה באמריקה יש עשירים שמעולם לא עבדו שעה אחת? מעולם הם לא עבדו. אתה יודע, יש... אני אגיד לך מה, תראה, יש אחד פועל סבל, עובד מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת, עורק את עצמו, עובד בקושי חי באיזה דירה ככה עם נזילות, שמע טוב, ויש כאלה לא עבדו יום בחיים וגרים באחוזות פאר.
איך?
אני אגיד לך איך. לא, אני אגיד לך איך. תשמע, אתה יודע שיש עורכי דין באמריקה, הם עושים שיחת טלפון, עושים פגישה שתיים בשבוע ומרוויחים מיליון דולר מזומן בחודש, ויש אנשים הורגים את עצמם 20 שעות ביום ולא מרוויחים 5,000 דולר בחודש. גם פה במדינה יש אנשים יושבים פה באזריאל עם סיגר, 3-4 טלפונים בחודש, מיליון דולר רווח. ואנשים פה הולכים קשי יום, נוסעים, עצבים ולא מרוויחים. אז שאלת...
למדו, יש שלומדים, המוח שלהם מתוקתק.
ויש כאלה שנולדו לאבא מיליארדר.
הם לא למדו.
רגע, אז מה?
אז עכשיו התשובה היא ככה, תשמעו עכשיו את הסוד של החיים. בתורה כתוב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מצד שני, כל הדורות היה צבא. דוד היה לו צבא, שלמה היה לו צבא, יהושע בן נון היה לו צבא. אבל בתורה כתוב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל תמיד היה צבא. השם, כדור הקדוש ברוך הוא אמר, נתתי לכם בתים אשר לא אתם מיליתם, ובורות אשר לא אתם חצפתם, בתים מלאים בכל טוב אשר לא אתם מיליתם, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. זאת אומרת, בתורה כתוב שאני עושה בשבילך הכל בפרנסה, מצד שני כתוב, יברכך השם בכל משלח ידיך, מה שאתה חייב לעשות. אז מה הפורמולה? מה הנוסחה פה? אז התשובה לזה היא, הכל תלוי באמונה ובביטחון של אדם בקדוש ברוך הוא. בזה הכל תלוי. אם אדם אין לו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא בעל חיים. מה הפירוש בעל חיים? בעל חיים שרעב, הולך להתקיף, אם ייקח לו שעה לצוד או 5 שעות, אין לו ברירה, הוא חייב ללכת לעבוד. בן אדם שאין לו דבקות בקדוש ברוך הוא וביטחון בהשם, הוא צריך להרוג את עצמו בעול הזה של הפרנסה. אין לו ברירה. למה? הוא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא מרגיש בראש שלו.
מי שמאמין, טוב, 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 הוא יהיה לפרנסה?
100%, מיליון אחוז.
אני לא מפחד.
מיליון אחוז. מה? אתה יודע כמה אנשים באמריקה יש להם? 20 ילדים, 17 ילדים, משלמים לא 15 אלף שקל, 25 אלף דולר. רק ישיבות לעשרה ילדים עולה 15 אלף דולר באמריקה. עוד לא התחלת את החודש. רק ישיבות, זה לא כמו פה חינם. ביטוח רפואי, 2,000 דולר בחודש. משכנתה 5,000 דולר בחודש, מיסים 2,000 דולר בחודש, כל ההוצאות 20,000 דולר משפחה ממוצעת חרדית מינימום, והרבה מהם יושבים לומדים רוב היום תורה. למה? אמונה דבקות בקדוש ברוך הוא. ניסי ניסים, יש אצלנו במונצי,
איך הגיע להם הכסף?
אז אני אסביר לך איך. יש אצלנו במונצי ראש ישיבה, הישיבה מתנהלת, עולה 45,000 דולר לחודש להביא כסף כדי לשלם לרבנים, לאברכים, שכר דירה, חימום, טלפון, אוכל, כל מצב, 45,000 דולר. פעם אחת ב-25 שנה הוא לא הלך לפגישה עם עשירים. פעם אחת הגיע מיליונר הכי גדול, נדוון הכי גדול של עולם התורה, יושב אצלנו בישיבה. אומר לו הנדוון, תביא לי את כל העשירים שאי פעם תרמו לך, אנחנו נעשה פגישה, כל מה שהם יתרמו אני מכפיל. ומדבר איתך על מיליארדרים. אומר לו הראש ישיבה, אני מצטער, אני לא יודע לאסוף כספים. ככה עונה לו. הוא התעצבן, העשיר. קם, התעצבן, מה, הוא רוצה שאני אלך לאסוף בשבילו כספים? גם זה הוא לא רוצה לעשות. אז שאלו אותו, מה, למה לא הסכמת? 5-10 טלפונים, היו באים כולם. אז הוא אמר, אני לא יודע לאסוף כספים, אני רק יודע לפקוט לקדוש ברוך הוא, 25 שנה הכל פה התנהל בניסים. מה קרה? מה אתה חושב קרה מאז ועד היום? עברו עוד 5 שנים, הישיבה גדלה, ההוצאות גדלו, הכל יותר, והכל מתנהל. ואף פעם לא הגיע מצב שבסוף לא קיבל כל אחד מה שהיה צריך לקבל. למה? יש שני דרכים. יש דרך אחת להרוג את עצמך, לרוץ וכו', ויש דרך אחת לדבוק בקדוש ברוך הוא ולפתוח בו, והוא ייתן לך את כל מה שאתה רוצה. אתה תבחר איך אתה רוצה. אני אסיים במשל על השאלה שלו, ומזה נבין את כל החיים. יש איזה אני אחד, לא אכל יומיים. כבר הבטן נדבקה לו לגב. הוא הולך ברחוב, מחפש איפה עכשיו, מאין יבוא עזרי. רואה איזה וילה, מזוזה מפוארת, אמר, זה עשיר, ייתן לי מה לאכול. דופק בדלת, פותח איזה עשיר, אומר לו, עשה טובה, אני עומד למות מרעב, תן לי לאכול. אז העשיר אומר לו, אין שום בעיה, אני אתן לך ארוחה שבחיים שלך לא אכלת. אז הוא שמח, אני אומר לו, אבל אצלי, אני ביזנסמן, אין אצלי משהו בחינם. יש לי מרתף פה מלא בלגן, אבק, לכלוך. אני אראה לך מה לעשות, תוציא הכל מהמדפים, תנקה, תבריק, תסדר הכל יפה, אני אתן לך כמה שאתה רוצה לאכול עד שתתפוצץ. עכשיו אני עומד למות, אין לו ברירה. אמר, טוב, נו, תביא. אז הוא עבד שעתיים, שלוש, ערק את עצמו, עומד להתעלף כל רגע. אומר לו, נו, תן לאכול. אומר לו, אתה רואה ממול את הבית הזה שם? אומר לו, כן. אומר, לך תיכנס, אתה לא צריך לדפוק בדלת. כנס, הארוחה מוכנה לך על השולחן. מה שאתה רוצה, בירות, וויסקי, לחמים, גבינות, מה שאתה רוצה. אז אני רץ מהר, נכנס בפנים, רואה סעודה כיד המלך. אומר, וואו, מה אכל, התפוצץ, הכניס בכיסים, מתחת לכובע, סלים. אתה מכיר את אלה שאתה נותן להם ממלאים מהחתונות, באים ככה וזה, ככה אני עכשיו. עומד לצאת בדלת, מישהו מלמעלה אומר, כזו חוצפה לא ראיתי מימיי. אז הוא מסתכל למעלה, הוא רואה איזה איש אחד עומד שם, אומר לו, מה חוצפה? אומר לו, אכלת, התפוצצת, לקחת גם הביתה, תודה אתה לא אומר? אז הוא אומר לו, אני חוצפן, אה? קראתם אותי. שלוש שעות עבדתי כמו עבד בשביל הארוחה שלכם, אתם עוד רוצים שאני אגיד תודה? אז הוא אומר לו, קראנו אותך? מי מכיר אותך בכלל? מה, אתה אכלת כמו מלך, תגיד תודה. אומר, מה זאת אומרת? אני עבדתי. אומר, איפה עבדת? אומר לו, מעבר לכביש. אומר, גם עליך הוא עבד. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, כל פעם שדופקים לו בדרך לצדקה, הוא מנצל את המסכנים, נותן להם לעבוד, בסוף שולח אותם אלינו, פה זה בית תמחוי. כולם נכנסים, אוכלים בחינם. אז אני הרג את עצמו, אומר, תראה מה זה, מה שהיה שלי, עבדתי שלוש שעות בשביל זה. זה הטיפשים בעולם הזה שלא יודעים שהפרנסה מהקדוש ברוך הוא, אז הם הולכים להתאמץ להביא את מה ששלהם. למה הדבר דומה? אבא הוא מאכיל את הילדים שלו, נכון? אז אבא שם $100 בכיס לתת לבן שלו בבוקר. לפני שהוא נוסע לבית ספר, לאוניברסיטה, הוא הכין $100. אז הבן הזה בא באמצע הלילה, בדק לאבא שלו במכנסיים, גנב את $100. אז עכשיו הוא חושב, תראה איזה מזל, יש לי $100, בגלל שעשיתי איזה מבצע. אבל הוא לא יודע שבעוד שלוש שעות זה במילא הבא אליו. ככה האנשים בעולם הזה. הולכים, עבודה, עוד עבודה, שלמת הכנסה, עורק את עצמו, ימים, לילות, שבתות. בראש השנה, כשמח הוא כבר חתם כמה הוא יקבל השנה, נקי, סתם הוא עובד, עורק את עצמו. אז במקום זה, הוא יוריד חצי מהרצח שהוא עורק את עצמו, יתחיל ללמוד תורה, יתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, יפתח בקדוש ברוך הוא ותראה איזה ניסים יהיה לו. אתה יודע, אני מכיר אנשים עולים על מונית, אין להם מספיק לשלם לנסיעה, והם יודעים עד שנגיע, כבר הכסף יגיע.
ומה קורה?
ומגיע, תמיד מגיע. זה הכל עניין של אמונה בהשם. תראו, כתוב בתורה, השם אמר, אני מביא לכם מן כל יום. אל תחסכו למחר. כל יום יגיע לכם המן. אבל יש כאלה אנשים שלא בטחו בהשם, שמו בצנצנות והחביאו למחר. מה כתוב בבוק? וירום תולעים ויבאש. כל מה שהם חסכו הלך לעזאזל. ואלה שאכלו, אכלו פי שתיים, נהנו, ולמחרת בא להם טרי. ואלה שחסכו הכל נהיה תולעים. מה התורה מביאה את הסיפור הזה? שלהראות לך אני מאכיל את כולם. מה אתה חושב שאתה מאכיל את עצמך? כתוב תינוק בא ולחמו בסלו. יש כאלה אנשים אומרים, מה אני יהיה לי עוד ילד? אם יהיה לי עוד ילד איך אני אגדל אותו? אתה יודע כמה עולה אוניברסיטה? אתה יודע כמה עולה לחתן ילד? יש לי כבר שלושה ילדים. אז האישה נכנסת לרעיון, הולכים עושים הפעלה ורוצחים את התינוק. אז שואלים אותה, למה את עושה הפעלה? זה יותר מדי ארבעה ילדים, לא, אין לנו פרנסה. אבל אם הם היו יודעים שכתוב בתורה שלהפך, התינוק שנולד מפרנס אותם, לא הם מפרנסים אותו.
אני מכיר גם אחרים שהילדים שלהם זרוקים ברחוב, כי אין להם מה לאכול.
אמרתי לך. כן, אמר, לא, אז אמרתי לך, בגלל שאין להם, הם לא בוטחים בהשם. עכשיו, תראה, אתה צריך להבין דבר אחד. אתה צריך להבין, אתה יודע כמה אנשים עובדים והורגים את עצמם והם זרוקים ברחובות? אתה יודע או לא? רגע, רגע, אני אענה לך על השאלה הזאת. תראה, אני אגיד לך, רגע, שנייה. קודם כל, אתה יודע שכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא צדיקים וברא עשירים וברא עניים. אז הגמרא אומרת, מי עושה למי טובה? העשירים לעניים שעוזרים להם או העניים לעשירים? אז הגמרא אומרת, העניים עושים טובה לעשירים שבזכותם הם מזכים אותם במצוות. למה? אז אחד קיסר אחד שאל את החכמים, למה הקדוש ברוך הוא עשה עניים? למה? נכון? אז העולם חייב שיהיה בו עניים. אם כל העולם היו מיליונרים, מי היה עושה כבישים? מי היה עושה כביסה? מי היה שוטף מדרגות? מי היה עובד מלצרים? חייב העולם שיהיה לו גם מזה, גם מזה. עכשיו, איזה ייגזר על האדם אם להיות עשיר או עני, זה חשבונות שמיים לפי כל הגלגולים. זה לא בגלל שהוא לא עובד, זה לא בגלל, זה אפילו יכול להיות מאמין גדול בקדוש ברוך הוא וחי בדוחק. לא חסרים כאלה. ויכול להיות אדם שבכלל לא מאמין בהשם, מה, לא מאמין בכלל, והוא מיליארדר, זה לא שייך.
לא, תראה, השאלה שלו באה מאיזשהו מקום. הוא התחיל לבוא לבית כנסת, הוא מתחיל להתחזק. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, דברים מעיקים לו, רגע, דקה, דברים מעיקים לו,
נו,
הוא רואה, ורוצה לשאול, מעיק לו, רוצה תשובה אמיתית.
תגיד לי, קראת פעם תהילים? הבנתי את השאלה, תן לי צ'אנס, הבנתי.
דתי, עם ילדים,
כן, הבנו.
שיום, הילדים בזה, הוא ציפה שיהיה לו עזרה, ואין לו את הזה,
כן.
תשמע, כל אחד מסתכל.
קראת פעם תהילים?
נו, נו. ואני שמעתי איזושהי דרשה של רב שהאנשים האלה הם בדיעבד, ואולי זה באמת יספק את רפי ויתן תשובה, נועדו לבלבל, שים לב טוב,
ניסיון,
את החוזרים בתשובה. ולמה? הקדוש ברוך הוא, הילד הכי אהוב עליו זה החוזר בתשובה. במקום שיעמדו בו חוזרים בתשובה לא יעמדו צדיקים גמורים. הווה אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה נגלה לכולם, כולנו היינו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אם הייתי רואה אותך שומר שבת וזכה
כל חד וחלק,
לא שנייה בלוטו,
שכר היה מיד, כולם היו, גם היטלר היה נותן צדקה, כולם, כן, 100%, 100%, חייב שיהיה ניסיון.
ברגע שאני רואה אדם שכל היום לומד תורה וקשה יום ואין לו אוכל,
איפה האמת?
מה העניינים? הוא כל יום לומד תורה, מה הוא צריך את זה? תראה, אני עובד יש לי, הוא לא עובד, אין לו. אולי זה לא נכון לדרך שלו, אני הולך בדרך שלי.
נכון.
האמת היא שאולי הדברים האלה נועדו מעת השם לבלבל אנשים שמתקרבים לדעת ומתקרבים לקדוש ברוך הוא. לבלבל.
נכון.
ואלה אנשים שהקדוש ברוך הוא יצר אותם על מנת שיהיה את השאלות האלה.
קודם כל תראה.
על מנת שתהיה התחזקות.
יכול להיות השיר שחוזר בגלגול של אני, או הפוך. עכשיו תגיד לי, דוד המלך, שמעת עליו?
אבל הוא צודק.
דוד המלך, שמעת עליו?
יש הרבה שאלות שהן מעיקות לאדם שמתחזק.
הן מעיקות למי שלא מלומד.
אני מעל 10 שנים חוזר בתשובה.
הן מעיקות רק למי שלא מלומד.
אני עד היום יש לי שאלות שאני לא יכול, ואני מתעצבן, ואני נלחץ, ואני אגיד לך מה, ואני אגיד לך, תראה, יש לפעמים אנשים שומעים בבוקר לבית כנסת שחרית, והם מבקשים תרומות, הצדקות, ואבא שלי, וקרה לי ככה, וקרה לי ככה, וקרה לי ככה. ובאמת, יכול להיות, באמת, אני יוצא מתוך הנחה ש-50%, יסלח לי הקדוש ברוך הוא, ואני בבית כנסת, שזה בלוף. ו-50% אמיתי. אבל אני אומר לעצמי כאלה דבר, תראה, אם תראה 5 ארגזים, יגידו לך אחד מהם פצצה, אם תיגע באחד מהם מתפוצץ, אין לי אומץ לגוע
באף אחד.
למרות שארבע מהם זה לא פצצה.
נכון.
אבל אני יודע... אבל אני יודע שאחד מהם זה כן פצצה, ואחד מהם כן צריך. לכן, אני, בשלא לגוע בשום רגע,
תן לי לענות.
אני נותן לכולם.
הבנו, תן לי לענות. תראה, שמעת על דוד המלך? קראת פעם תהילים? דוד המלך, תשמע טוב, קח את האדם הכי אומלל בעולם היום, בעם היהודי, החיים שלו זה פיקניק לעומת החיים של דוד המלך. אתה יודע כמה הוא סבל בחיים שלו? הבן שלו מרד בו, זרק אותו מהרמון, לקח לו את הנשים, הוא חשדו בו שהוא ממזר. אתה יודע איזה איסורים הוא עבר? לא היה לו דקה בחיים שהוא הפסיק בדבקות שלו בקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו, שמעת עליו? אח שלו בא להרוג אותו, עשיו, הוא היה צריך לברוח, לעזוב את כל מה שהוא בנה. היה חי מחוץ לבית, אנסו את הבת שלו דינה, שכם שמה, חמור. אז יעקב אבינו עבר איסורים, אם אדם היום בדורנו יאנסו את הבת שלו, גמרנו, הוא בית משוגעים 30 שנה עם ווליום, הוא לא יכול לתפקד. יעקב אבינו, כל החיים שלו סבל, אחר כך היה רעב, היה צריך לנסוע בגילו למצרים, לגור שם עם הגויים, זאת אומרת, היה לו חיים קשים מאוד. יש הרבה דוגמאות בתורה של גדולי ההיסטוריה, שהחיים שלהם הם פי 1,000 יותר קשים משלך, שלו, שלי ושל כולנו ביחד. רק השאלה הזאת, למה אנחנו כל הזמן שואלים ומתלוננים, והם לא רק שלא שאלו ולא התלוננו, אלא לא צייצו. ההבדל הוא, הם היו מלומדים בהשם, ואנחנו לא. זה הכל...
דוד המלך כתב תפילים?
הם היו מלומדים. דוד המלך ידע שהקדוש ברוך הוא את... כתוב, את אשר יאהב השם ייסרו. למה הדבר דומה? אבא אחד יש לו 10 ילדים. כולם אהבלים חוץ מאחד. אחד גאון. שהאלה מביאים 60, 50, 40 במבחן, נותן לו תפיחה על השכן. לא נורא, פעם הבאה תצליח. שהגאון הביא 95, מה זה? נכשלת ככה? רשלן, צועק, נותן לו סתירה, אומר לו, מה קרה לך אתה? 95, זה מביא 40, אתה נותן לו ישר כוח. הוא אומר לו, ממך אני מצפה, לכן אני נותן לך סתירה. מי שהשם אליו מתייחס ברצינות ורוצה לקדם אותו, נותן לו סתירות. מי שלא מקבל סתירות ולא עובר איסורים, סימן שהשם, בדיוק, השם כבר איך כתם עליו, בדיל ויעבור. אנחנו נתראה בפעם הבאה, יש דיסקים, יש וובסייט, כל טוב.